שלום וברוכים הבאים, פודקאסט הכדורות הטוב, אני דרור האס, איתי הפעם טל קינן. טל, תודה שהצטרפת אלינו בבוקר נפלא זה.
אהלן, בוקר טוב, בוקר של פלייאוף.
כן, אוהדי דנבר פחות יחשבו שזה בוקר נפלא. נתחיל אבל
כרגיל. בוא נציין שאנחנו ממש כאילו כמה שעות, אפילו פחות מהסוף של המשחק נגד מינסוטה דנבר. באמת, אז אנחנו עדיין באופוריה של הטירוף שהיה.
בוא נתחיל אבל עם רגע השבוע.
כן, אז טוב, אז בוא נגיד שהמשחק הזה לא נחשב ברגע השבוע, אחרת מבחינתי כל המשחק הזה. נלך קצת יותר אחורה השבוע, רגע השבוע שלי זה הסל הספציפי של קיירי ארווינג על שלושה שחקני קליפרס. נחזור קצת לסיבוב הראשון. למי שלא ראה, אז באמת במתפרצת, פשוט נכנס לצבע, עולה מאוד גבוה, פול ג'ורג' ועוד איזה שני שחקנים שהם קופצים עליו, קיירי נוחת, החליט שהוא לא יכול לסיים את הזריקה מלהם, נוחת, מחכה שהם ינחתו ביחד איתו, ומשחרר זריקה שנייה לפני שהוא נוחת על הרצפה ביד שמאל, וקולע אותה, כמו שקיירי ארווינג יודע. אם קיירי ארווינג ימשיך לראות גם כמו שהוא נראה בסדרה הזאת, וואלה, גמר זאת לא מילה גסה בשביל דלס.
יפה, וכן, דלס נראים טוב, כמו הרבה מהתחזיות, בניגוד לקבוצה אחרת שנראית פחות טוב מהתחזיות. רגע, השבוע שלי זה קבוצה אחרת שסיימה את הסיבוב הראשון, מיאמי. פט ריילי במסיבת העיתונאים של סיום העונה, אומר כל מיני דברים, הוא אחר כך כבר פתח, התחיל שמועות וכל מיני של הולכים להיפטר מבטלר, כי שאלו אותו על הערכת חוזה לבטלר, כי בטלר כבר רמז שהוא רוצה, אז הוא אמר שהם לא ממהרים, יש להם את השנה, ובמהלך השנה יבדקו, כי זה מחויבות וצריך לראות, ואז שאלו אותו על עוד משהו על בטלר, על זה שבטלר אמר שאיתו גם בוסטון וגם ניו יורק כבר היו בבית, שאני קצת לא מבין איך זה היה יכול לקרות בסיבוב אחד, אבל נניח. ואז הוא אמר לו פשוט, אם אתה לא על המגרש משחק, עדיף שתסתום את הפה. וכל כך הרשת געשה, זה כמה שעות אחרי זה היו צריכים להוציא הבהרה שמיאמי לא מחפשת לעשות רייד על באטלר.
זה מה שיפה בריילי, שהוא אומר את מה שהוא חושב, הוא אומר את האמת, ותכלס, הגישה הולד סקול הזאת, אני מסכים איתה, לא שיחקת, כאילו, מה אתה מתלהב, מה אתה מדבר בכלל, מה אתה פוצה את פיך, מה שנקרא. בטלר בשנים האחרונות ידוע בפה הגדול שלו, ודווקא בגלל זה אני כן שמח שמיאמי עפה שנה, לא כי הם לא קבוצה מגניבה, כיף לראות את ההגנה שלהם, וכיף לראות את האינטנסיביות שלהם. בשנה שעברה מה שהם עשו היה סופר מרשים, אבל אני לא אוהב ששחקנים ששתן עולה להם הרבה יותר מדי לראש.
כן, אני רוצה אגב לשאול משהו בהקשר לזה, אפילו שאנחנו לא נדבר באמת על הסדרה הזאת, כי דיברנו כבר שבוע שעבר. שמעתי הרבה אומרים, נו, זה לא היה חוכמה שמיאמי יפו, כי באטלר. יחד עם זאת, שנים אני שומע שאריק ספולסטרה מאמן על, שהוא יכול לקחת חמישה שחקנים מהספורטק והם יגיעו לפלייאוף. אז איך זה שפתאום ספולסטרה מאמן ענק, אבל ברגע שאין לו את באטלר, אז זה לא חוכמה עם דרדלה.
למרות מיטב הקלישאות, פלייאוף זה לא באמת משחק של מאמנים, המאמנים חשובים, מאמנים משפיעים, אבל בסופו של דבר, השחקנים על המגרש הם אלה שמשפיעים, הם אלה שעושים, ואם אין לך שחקן אחד לרפואה שיכול לייצר מצבי קליעה בצורה קונסטנטיבית, ולא טיילר הירו, לא עונה להגדרה הזאת, אז כן,
לא, אז רגע, לא, אני, אבל, זה כן גם מאמנים, וכן המשחק מהלילה מראה את זה, אבל אני תוהה אם זה, האם ספולסטרה איבד את הקסם, או שמראש הקסם היה מלכתחילה אצל באטלר בכלל?
שוב, זה, יש גבול למה שאתה יכול לעשות עם חומר שחקנים מוגבל, זה לא משנה שאתה מאמן מאוד מאוד טוב, ואני לא חושב שהקסם של ספולסטרה נגמר, זה שיש תקרה לקבוצות מסוימות, ומה שההיט עשו שנה שעברה היה מאוד מרשים. אני גם טוען שזה הרבה דווקא, בעיקר במקרה של בוסטון, אבל לא רק, בעיקר חולשה ופגיעות של היריבות, שאני יותר הפסידו את זה מאשר שמיאמי ניצחו. לא שיחקו מספיק על היתרונות שלהם, או ליתר דיוק לא חיפשו את החסרונות של מיאמי. וזה לא סותר ממה שספולסטר עושה, אבל שוב, אני עדיין דבק בגישה שהשחקנים הם אלה שנצחים משחקים, השחקנים אלה שמצליחים להוציא לפועל, וכשאין לך חומר כאילו שחקנים, בסופו של דבר לא משנה איזה טקטיקה תיתן להם, הם לא יצליחו להוציא לפועל.
טוב, יאללה, שתי סדרות ששבוע שעבר בפרק לא הספקנו לסכם עדיין, כי הם הסתיימו אחרי, אז נתחיל מהסדרה שהייתה ברגע השבוע שלך, דאלס מבריקס, אוקלאומה סיטי טנדר. לא, רגע, זה הסדרה שעכשיו, כן.
זה הסדרה הבאה.
כן. דאלס מבריקס, קליפרס.
מה אפשר להגיד? קליפרס כמו כל שנה. short-headed ברגעים שזה הכי חשוב. אני לא חושב שהיה לקליפרס באמת סיכוי לנצח את הסדרה הזאת בלי קוואי. זה שהם ניצחו שני משחקים בלעדיו, זה היה מרשים, זה היה יפה, גם ההתקפה שטפה, ובאמת במשחק 3 גם ראו איך הם ניסו לשלב את קוואי בכוח, וזה לא עבד, והוא סיים לדעת את המשחק הזה עם איזה 9 נקודות באחוזים אחידים. ומהצד השני, המאבס מעבר לשני הכוכבים שלהם הם באמת קבוצה. לוקה נראה פחות טוב, וקשה לו, אנחנו גם רואים שהקליפרס הרבה פעמים הצליחו לעשות בליצים עם זובץ, שמי שזוכר בשנים קודמות, גם בבועה, גם ב-2021, לוקה לא היסס גם לתקוף את זובץ בבליצים האלה, ובעיקר לעשות את הקריאה הנכונה, ובפלייאוף הזה משהו בו, היה לו קצת קשה לעשות את זה. ומצד שני הוא עדיין היה טוב בסדרה הזאת, אפילו שאחוזים היו גרועים. קיירי, חלוטין היה השחקן השני הכי טוב בסדרה, הצליח להפיל על תצוגות מגומגמות ולא יציבות של פול ג'ורג', בטח של ג'יימס ארדן, שמשחק אחד מופיע, שניים לא מופיע, אחרי שהוא ניצח די לבדו במאני טיים משחק 4, לאחר שהמשחק חזרו מפיגור 30, הוא פשוט לא היה טוב בשני המשחקים האחרים. ודאלס יש מסביב שני הכוכבים עוד שחקנים שידעו לעשות את העבודה אפורה, מסביב ולחפות על כל השחקנים. דרק ג'ון ג'וניור באמת מראה שהוא אחלה סטופר, ויהיה מעניין לראות אותו בסיבוב הבא, כאילו את מי הוא יקבל, אני מניח שהוא יקבל את רוב העבודה על שי. פי ג'י וושינגטון עושה עבודה טובה גם הגנתית, הקליעה שלו היא סטריקית, אבל כרגע היא על הצד הטוב, היא על האחוזים הטובים, ומקסי קליבה יהיה חסר בסדרה הבאה, כי לא יהיה עכשיו מי שירווח, והוא היה טוב כאילו בסדרה הזאת, קיד, מה שנקרא, הוא ראה איך הקליפרס מגיבים, עם איזה שחקנים טייל הוא משחק בסוף המשחק, ולפי זה הוא החליט, כאילו עם איזה הרכבים הוא סוגר, לפעמים הוא סוגר עם קליבה כסנטר, או שהוא סוגר עם דרק לייבלי כסנטר, ראינו שכשקליבה סוגר בסנטר, אז באמת יותר קשה לקליפרס לעשות את הבליצים האלה עם זובץ, כי אז פשוט הם עושים פיק אנד פופ, וללוקה הרבה יותר קל למסור לקליבה על השלוש, וקליבה די תפר אותה מבחוץ. לא זוכר עכשיו בשלוף מה היה אחוזי שלוש לו בסדרה, אבל הם היו טובים. וגפורד ולייבלי סך הכל גם כן עושים עבודה נהדרת, יש איום לוב 48 דקות, על המגרש, וזה מקל ללוקה את החיים, זה מקל עליו את המשחק פיק אנד רול. לייבלי גם באופן מפתיע מצליח לקבל החלטות טובות מהשורט רול, לגפורד אין את זה ממש. אבל שוב, סך הכל באמת הקבוצה מסביב נראית טוב. ג'וש גרין נראה שחזר לחיים, קיבל בסדרה הזאת 18 דקות, והיה ממש סבבה, והגנתית הוא טוב. שוב, קליעה, יש ימים שזה ייכנס, יש ימים שזה לא ייכנס, אבל זה שחקן שיודע לקבל החלטות מהר, יודע לתקוף קלוז-אוטים בצורה טובה. ואני חושב שקיד הרוויח את השחקנים האלה לסיבוב הבא.
טוב, התאמות מעניינות שראית?
אז דיברתי קצת על דווקא קיד, כאילו שכאלה לבקר אותו, הוא הגיב סבבה לבליצים של טאי לו, ובעיקר עם המשחק הזה של לדעת כאילו לשחק עם הסנטר, מתי לשים את הסנטר המרווח, מתי לא. ראינו שיש משחקים שגפורד לא קיבל דקות, ויש משחקים שהוא פתח לשחק 30 דקות, והפוך עם קליבה. כל פעם כזה סטימרן ככה בין רוטציית הסנטרים. מעבר לזה, הפתיע אותי שהוא שמר עם קיירי את הרדן, אני חשבתי שלוקה יקבל אותו, אבל כנראה שלוקה פצוע מדי, וחוץ מזה שקיירי קשה ממש על הרדן. כאילו קיירי שמר מעולה בסדרה הזאת. גם לוקה, אגב, למי שזוכר במשחק 2, ניסו לצוד אותו בחילופים, וזה לא כל כך עבד לקליפרס, למרות שהוא מוגבל וכואב לו בברך. אבל דווקא בגלל שלוקה פיזי מאוד, אז חשבתי שהוא יצליח להקשות יותר על ארדן, ושבאיזשהו מקום יהיה לו יותר נוח להיות שם. והם רוב הזמן שמו אותו על טרנס מן, או על איזה נון שוטר אחר. וקיירי עשה עבודה נהדרת. מעבר לזה לא ראיתי איזה משהו מיוחד.
מה היה טעויות שהקליפרס עשו שהם יכלו לעשות אחרת ואולי לנצח את הסדרה?
אני אולי קצת יותר מדי דקות של ראסל ווסטברוק, שבאמת היה רע בסדרה הזאת, נתנו יותר מדי את הכדור, אבל בגדול אני חושב שהקליפרס שיחקו בסדר, היה לו כמה סטים יפים שפינו את השחקנים שלו לזריקות. יש, שוב, יש גבול למה שאתה יכול לעשות עם, כשאתה חסר את השחקן הכי טוב שלך. קליפרס בסופו של דבר כן נתנו סדרה טובה, שני ניצחונות מאוד מרשימים. משחקים אחרונים גם, שוב, כשארדן וג'ורג' לא קולים, זה אין להם יותר מדי מה למכור. נורמן פאוול היה סבבה במהלך הסדרה, אולי צריך לתת לו יותר דקות. אני לא באמת חושב שהקליפרס יכלו אבל לעשות משהו אחרת. גם הניסיון לשלוף את פי ג'י טאקר מהנפטלין, ניסיון נחמד, זה היה לא רע, ראינו שהוא תורם הגנתית, שהוא עדיין מציק לכוכבים, אבל זה לא זה, הם לא, ברגע שאין להם את קוואי, לא היה להם מספיק כוח אש באמת להישאר, כאילו עד למשחק 7 שחשבנו שהקליפרס שווים.
טוב, יאללה. סדרה הבאה, אורלנדו קליבלנד, הסתיימה עם משחק 7, משחק 7 הראשון לעונה. אז דברים מעניינים שראית, התאמות, טעויות של המפסידה, איך למה היא הפסידה, יכולה להיות אחרת.
משחק 7 קלאסי, כאמור, עם שתי קבוצות שלא מצליחות לקלוע. להגיד לך את האמת, זה, תמיד חשבתי שזה, כל הסדרה הזאת היא הרבה יותר על קליבלנד מאשר על אורלנדו. אז עכשיו אמנם ג'ארט אלן לא שיחק, אבל לקליבלנד יש יתרון מובנה בריבאונד, והם משום מה לא תקפו את זה מספיק, את הריבאונד התקפה ואת הצבע במשחקים האחרונים וגם במשחק 7 הזה. ובאמת ראינו את אורלנדו כבר פלוס 18, וגם במחצית הם הובילו בדו ספרתי, והסיבה שהם הפסידו זה פשוט ערב כליה רע ועיבודים סופר מיותרים במחצית השנייה. שוב, אני לא חושב שזה משהו שמאמן יכול לעשות ולשפר יותר מדי. זה עניין של שחקנים שלא יודע, עלו למחצית שנייה לא מרוכזים. ג'יילן סאגס עשה עבודה נהדרת על מיטשל, אפילו שמיטשל התעורר במחצית השנייה וקלה עליו כמה סלים קשים. שוב, זה דונובן מיטשל. יש גבול מה שאתה יכול לעשות עליו, וסאגס עשה עבודה טובה. אבל התקפית, סאגס היה מאוד מפוזר. החתים מלא שלשות פנויות. הוא ובנקרו ביחד. עמדו על איזה 3 מ-20 ומשהו מהשדה. אין לך באמת סיכוי להחזיק ככה. ואתה רואה באמת שבאורלנדו, זה כמו שדיברנו כל העונה, יש אופציה אחת שהיא באמת עוד איכשהו אמינה, וגם היא לא, זה לא הסקור הכי יציב בעולם, וזה פאולו בנקרו. שגם כן, אמנם משחק מרשים, אבל סיים עם איזה 35% מהשדה. ובסופו של דבר, אתה צריך שיהיה לך את הבן אדם הזה, בטח במשחק הזה שאף אחד לא קולע ושהידיים רועדות ושהכל פוזיישנים איטיים ותקועים, אתה צריך שיהיה לך את השחקן הזה שידע לייצר יש מיין, ולקליבלנד באמת היה את זה, ודונובן מיטשל באמת כמו שנקרא את הפצע לעצמו, בנקרו מחצית שנייה, באמת כל מה שנכנס לו בראשונה לא נכנס לו בשנייה, והוא לא הצליח להציל אותם. חוסר ריכוז בעיקר של המג'יק. אבל שוב, גם בסופו של דבר הם כן התמודדו מול קבוצה שהיא יותר טובה מהם, שחזרה מאוד יפה למשחק. רק רוצה גם לזרוק מילה לפני שאני מסיים, כאילו, על אבן מובלי, ששמר מצוין. זה לא רק הסתימת צבע, ושהוא סיים 5 חסימות, זה היכולת שלו באמת גם לצאת החוצה, והוא היה עם בנקרו גם בפרימטר, והוא חיפה על כולם, ויכול להיות שיש משהו בלשחק איתו כסנטר יחיד. קו צריכים לעשות חושבים רציניים מאוד אחרי הסדרה הזאת. זו סדרה שלא הייתה צריכה להגיע ל7 משחקים.
באורלנדו, פרנץ וגנר הלך קצת, איבד קצת הקליעה השנה.
כן, אני חושב שהוא עם איזה 20% עונתי, משהו כזה, לא... באמת,
כן, כשבשנים מאוד... קודמות הוא דווקא היה קלעי טוב.
אני לא חושב שבאמת הקליעה שלו שבורה. זה יחזור, זה...
כן, ברור, לא זה משהו מנטלי, השאלה אם הוא יצריך להתאפס על עצמו בקיץ ולחזור לעונה הבאה טוב יותר ומפוקס יותר.
אני מאמין שכן, אני חושב גם שהוא שחקן ששווה עוד סטאר בעתיד. יש לו הרבה פוטנציאל, גם השנה הוא באמת אחלה כשהוא משחק 2, הרבה יותר משהוא משחק 4, גם מבחינה הגנתית, שהוא יכול לסגור כמה עמדות, באמת גם על הפרימטר, אבל גם הוא יחסית כן יכול, כאילו מתקשה קצת יותר באמת בצבע, כי הוא לא 4 כזה מסיבי, אבל הוא גם לא, הוא גם כן גדול, זה לא שהוא באמת קטן, והוא כן מצליח לייצר לא רע לאחרים, למרות שהתפקיד הזה יותר של בנקרו בקבוצה, הוא כן יודע לייצר לעצמו מצבי זריקה, אבל הוא לא יכול להיות אופציה ראשונה. השאלה אם הוא באמת יכול להיות גם אופציה שנייה בקבוצה טובה. זה, צריך לזכור שהמג'יק זה באמת קבוצה שישלם, שגדול מסך חלקיה, שוב, שוב, תמיד נופל הקלישאות האלה, אבל זה באמת קבוצה שבנתה בסיס על הגנה, אבל שאין לה יותר מדי כישרון כדי לחפות על זה מעבר. קבוצה שלא קולעת כמעט בכלל מבחוץ, קבוצה שסיימה בבוטם, 20, כאילו של המקום 22, אפילו אם אני לא טועה, באופנסיב רייטינג, זה קבוצה תקפית שהיא כבר שנים מזעזעת, ומה שנקרא, כאילו הרוויחה את הלחם והחמה שלהם בהגנה, ומגריט אנד גריינד, ובאמת מתזוזה פוסקת ללא כדור, ולעשות את הדברים הקטנים שיכולים להפריע ליריבות, אבל בפלייאוף, כן, שוב, צריך מעבר לזה, ונחזור למה שדיברנו גם מקודם, על ספולסטר, חומר שחקנים, צריך שיהיה לך את השחקנים שאתה יכול להוציא איתם לפועל, ואין את זה למג'יק.
תשמע, אצלהם היה בעיקר ענייני בריאות, הרוב השחקנים שלהם היו בעיקר צועים והחמיצו משחקים, וקצת קשה כשאין לך סגל יציב ואתה לא יודע מי היום כשיר מי לא. אני רק אגיד שפרנץ וגנר כן הוביל אותם העונה בפלוס מינוס, וכן הקבוצה הייתה הרבה יותר רעילה כשהוא שיחק, כי הוא גם, שוב, כמו שאתה יודע, זה לא רק נקודות, זה ניהול משחק, זה הגנה. אני כן חושב שהוא ובנקרו כרגע, אחד A ואחד B, הם שניהם לא כל כך יציבים, ורק במשחק 6 הם שניהם הצליחו להיות יעילים ביחד באותו משחק, שזה גם משהו שמוזלי יצטרך לעבוד עליו בקיץ. אבל זה אחד העניינים. קבוצות משתפרות הרבה יותר אחרי שהפסידו משחק פלייאוף וסדרת פלייאוף, וזה אם חוזרים לקלישאות, אתה בעונה הרגילה אתה משחק על החוזקות שלך, בפלייאוף אתה משחק על החסרונות של היריבה, ואין כמו היריב שלך בשביל לגלות לך מה החסרונות שלך ומה אתה צריך לשפר, ואז הם הגיעו, ראו מה צריך לשפר, יעבדו על זה בקיץ, ואם גם וגנר באמת ישחק יותר, היה שם איזה קטע של הם הכניסו את אייזיק במקום וגנר, ואז אני לא הבנתי אם הוא, כאילו, כי מצד אחד אייזיק שיחק בפרימטר כ3, אבל מצד שני לא היה להם סנטר, אז הוא היה כביכול גם הרים פרוטקטור היחיד על המגרש, אז הוא גם היה הרים פרוטקטור, גם היה לפרימטר בתור השלוש. אני לא כל כך הבנתי מה הלך שם, זה היה מתי שקליבלנד התחילה את הקאמבק. הם צריכים יותר להתאפס על הרוטציות האלה גם. ולראות. אבל שוב, זה שכר לימוד בעיקדול.
אגב, אייזיק באמת משחק 7 נוראי, גם שיחק רק איזה 18 דקות, לא עשה יותר מדי, לא תקיפית, ובאמת שגם הגנתית הוא באופן מפתיע לא...
לא כן. זה, זה גם כן, זה איך מפעילים אותו, ואני חושב שבמשחק 7 מוזלי, עם כמה שאנחנו שיבחנו אותו והתלמנו ממנו, אני חושב שהוא לקח יותר מדי הימורים ורובם נכשלו.
נכון, אבל גם צריך לזכור שבסופו של דבר זה נפל על הדברים הקטנים, שאתה יודע, וגנר וסאגס היו עם הרבה זריקות נכון, שכנראה קליבלנד בחרה, כאילו זה היה במכוון, לבוא וללכת מהעזרה שלהם, בעיקר מסאגס, אבל... יש ימים שזה נכנס, אבל קליבלנד עשו את ההחלטה המושכלת הכי טובה שהם יכלו לעשות. החליטו שהם מצופפים על בנקרו, שהוא בערך היחיד שבאותו משחק יכל לקנות סל. וכמו שאמרת, הוא ומובלי, סליחה, הוא ווואגנר משום מה לא מצליחים להתקיים אחד ליד השני דווקא. אני כן חושב שלוואגנר יש את סט היכולות כאילו כדי לחפוף את בנקרו. כרגע אנחנו עוד לא רואים את זה. וברגע שהם ראו שזה היום של בנקרו, אז הם החליטו, אוקיי, אנחנו מצופפים רק על בנקרו. הגנתית. וזה עבד?
טוב, יאללה, סתרות סיבוב שני. מאיפה אתה רוצה להתחיל, מזרח או מערב?
נתחיל מהמזרח.
יאללה. אז הסדרה שכן היה לה משחק אחד, שהתחילה כבר, ניקס נגד הפייסרס, היה משחק מאוד צמוד, חילופי הובלה, ובסוף הניקס, סליחה על הספוילר, ניצחו, 1-0 לניקס, רוחו של רג'י מילר מרחפת מעל, הוא יבוא גם לשדר אגב את המשחק השני, אז נו, מה יש לך להגיד על הסדרה בינתיים? אומנם רק משחק אחד, אבל...
מודה שגם לא יצא לראות המשחק, ראיתי באמת כזה, השלמתי חלקים. מפתיע אותי שאינדיאנה, סליחה, זה נראה שזה המשחק הדי בכסף של אינדיאנה, שהניקס הצליחו יותר להעט אותם, בטח גם שאלי ברטון במשחק לא טוב, וממשיך חצי עונה שני, וסיבוב ראשון לא טובים, הלילה רק 6 נקודות. מה שכן, ועדיין רואה שאינדיאנה גם הובילו בחלקים של המשחק, גם לקראת סוף המשחק כמעט ניצחו את זה גם, ורק באמת סדרת פעולות של ג'יילן ברונסון, ובאמת הבטיחה פה את הניצחון של הניקס, וגם משחק חוץ, כאילו של אינדיאנה, אני מאוד הופתעתי מזה. מעבר לזה, שוב, משחק אחד, בואו נראה מה יקרה, כאילו אני, המאצ'אפ בין ברונסון ל... לאלי ברטון זה מאצ'אפ שנראה לי באמת מסקרים רבים, גם באמת סייקם מול אננובי, שני העצים של הרפטורס, ובסך הכל שוב, זה עניין של מי תצליח להכתיב את הקצב שלה, והיא זאת שנצח את הסדרה, אני חושב שאנחנו כן נצליח לראות הורדת קצב של הניקס, יש להם מספיק שחקנים מוכשרים כדי להעט את ההתקפה, פשוט זה כרגע מה שבאמת קופץ לי ליין, שאיך אלי ברטון היה כזה נוראי, ובקצב עדיין היה גבוה, ועדיין משחק שהוא יחסית כאילו בקצב של אינדיאנה,
חלק מזה היה טי-ג'י מקונל, שפשוט לקח על עצמו להריץ את ההתקפה.
שזה גם יפה, כי טי-ג'י מקונל הוא שחקן כן יותר איטי, אבל הוא גם כן השתלב בבלנד הזה, והוא יודע לרוץ, והוא מנהל משחק מעולה, והלילה אמנם רק 3 אסיסטים, אבל הוא כזה שחקן לא מוערך, והוא איכשהו פתאום נהיה איזה קלעי מידרינג' מטורף, וגם הלילה 18 נקודות, 56% מהשדה, לקח 16 זריקות, זה הכי הרבה בפייסרס. כאילו, ביחד עם טרנר וסייקה, אבל זה לא השחקן שאמור לקחת 16 זריקות, והוא בכללי גם סיבוב ראשון מצוין, וגם... זה מצחיק. איך שאלי ברטון דף, פתאום טי-ג'י מקונול התעצם ועלה ונהיה הרבה יותר רלוונטי. יכול להיות שזה קשור.
דברים שראית מעניינים? זה אפשר אולי...
לא, זה לא כל כך... שוב, מודה שלא ראיתי כבר, המשחק עוד לא שמתי לב יותר מיני דברים. אני רוצה לראות את OG באמת מקבל יותר דקות על סייקם. אני חושב שלא ראינו את זה מספיק, ויהיה באמת מעניין לראות, כי אני חושב שזה כרגע, זה כרגע נקודת התורפה של, סליחה, ניקח את זה הפוך, זו הנקודה החזקה המרכזית של אינדיאנה, סייקם, ואותו צריך לנטרל, אם טרנר הצליחו להתמודד, אני רואה שגם עם אלי ברטון בינתיים נראה לי יכול להיות בסדר, סייקם כרגע זה הנקודה שצריך מה שנקרא לפרק על ההתחלה, וצריך לתת דקות יותר של OG שם, שאני מניח שבאמת תסתדר עם זה, אם הבן אדם יסתדר עם אמביד, אז הוא יצליח להסתדר גם עם סייקם. כן, סייקם הלילה 19, לא, אני אומר, סייקם הלילה 19 נקודות, 50% מהשדה, 50% גם מהקו, כן, אבל 5 אסיסטים, 6 ריבאונדים, משחק טוב.
כן, אבל אגב, הרבה פעמים הצליחו להחזיק בזכות הספסל שלהם, החמישה שלהם לא תמיד הייתה בפוקוס.
כן, אתה יודע מי הפלוס מינוס הכי טוב היה הלילה באינדיאנה?
בן שפר.
בן שפרד, אבל
חוץ מזה
טי.ג'יי מקונל פלוס 9, שבאמת היה...
כן, שזה קצת יותר אמין מבן שפרד.
כן, גם בן שפרד שיחק 17 דקות, כן, והוא גם לא הפקטור באיזשהו משחק בסדרה הקודמת.
כן, צריך להזכיר גם שיש את הפצועים, באינדיאנה זה בנדיקט מטורין, בניק זה בויאן ורנדל.
אני חושב שבשלב הזה זה כבר פציעות שלא צריך להזכיר, זה כמו שמקודם אמרת על אורלנדו שהם פצועים, ואני אומר, מה, מי היה באמת פצוע באורלנדו? סבבה, הרוטציה שלהם הייתה כבר לא סגורה במהלך העונה, אבל אני יכול להגיד את זה גם על קליבלנד. אנחנו כבר בסיטואציה שזה פצועים, זה פצועים קבועים, זה לא נגיד כמו
שבילרד
נפצע במהלך הסדרה ומחסיר. לא, כאילו, מאזורין לא נחשב בשום שיקול כבר, הוא חצי עונה לא משחק, אתה יכול להגיד אולי בוגדנוביץ' חסר, סבבה, אבל רנדל גם כן לא משחק כבר מעל חצי עונה.
ויש מצב שבלי רנדל הם יותר טובים.
תשמע, אתה אומר את זה הרבה, ונכון, הם נראים טוב, אני עדיין חושב שצריך שחקן בלבל הזה, ונכון שהוא כרגע לא הגיע לאף סדרת פלייאוף בחיים שלו, אבל אתה עדיין רוצה שחקן כזה על המגרש, ואופציה התקפית שיכולה גם להוריד את
המגרש. וואלה, לא, אם זה או הוא או הארט, או הוא או אנונובי, אני מעדיף שהוא לא ישחק.
אבל זה לא יהיה הוא, הם יצליחו לשלב גם הרכבים מעבר, ו... למרות שלא הייתי רוצה יותר הרכבים שלו קסם בסנטר, כי זה יהיה הרכבים מגניתיים חלשים, אבל כן, אני כן חושב ש... אתה יודע, אפילו אם אתה יכול להשתמש בו ל-20 דקות, אני כמובן מקצין,
בדיוק, הוא לא שחקן שיסכים לעלות מהספסל, הוא לא שחקן שיסכים ל-20 דקות. ואז הוא יוצא לך חיכוכים בחדר הלבשה, ובלגנים וזה, ואז את מי אתה מוריד, את הארט, את אנונובי, שם אותו, אתה רואה, אתה חוסך את כל הבלגנים האלה, הוא פצוע, ובקיץ שיפטרו ממנו,
אז תשמע, סבבה, אולי לסדרה הזאת זה בסדר, קודם כל נראה מי תיקח אותו בקיץ, הוא לא מסיים פה, זה צריכים לראות איזה טרייד הם יכולים להביא, מה הכיוון בכלל, לנסות להביא שני שחקני רוטציה סבירים, לנסות לבנות חבילה על איזה כוכב, למרות שזה נראה לי פחות ריאלי, ללכת לכיוון של אולי בכלל לצבור נכסים תמורתו, איזה בחירות דראפט, כי הקבוצה נראית כאילו באמת כמו שאמרת טוב בלעדיו, אבל אני חושב שהתקרה שלהם בלעדיו יותר נמוכה. והייתי רוצה לראות, למשל, אם, אני מניח, אני מאמר על הניקס עדיין בסדרה הזאת, כן? אני אפילו, למרות שהמשחק היום באמת הפתיע אותי, אני עדיין נשאר עם האימור של 4-1 ניקס, אבל הייתי רוצה שרנדל ישחק בסדרה פוטנציאלית מול בוסטון. זה היה הרבה יותר מאתגר בעיניי.
וואלה, אני אגיד לך את האמת, גם אני רוצה שהוא ישחק.
גם אתה רוצה, אבל כאוהד בוסטון.
זהו, אני חושב שהלילה זה באמת הפתיע אותי, כי האינדיאנה היו יותר קרובים משחשבתי.
אני, ובעיקר גם שהם שלטו בקצב, זה מה שהפתיע אותי.
כן, הם רק צריכים, לא יודע מה נסגר עם הליברטון, הוא צריך להתאפס על עצמו, והם צריכים בכלל, אבל בינתיים זה בגדול רמת הביצוע, הם קרליל אחלה שם, אני חושב שאם החמישה בגדול תתאפס על עצמה, אז הם יכולים אפילו לקחת משחק בניו יורק.
כן, מה האימור שלך לסדרה?
היה גם כן איזה בחמש או בשש, משהו כזה, אבל הניקס. ואני יותר רגעני בחמש, ואני חושב שזה עכשיו יהיה יותר צמוד. צד שני, לך תדע, אולי באמת הניקס כאילו... אולי משאר, אולי אינדיאנה ימשיכו להיות כאלה מבולגנים ואני קצת דרסו. לא יודע, יכול להיות הרבה דברים. הניקס אגב, זה הפטנט שלהם, אופנסיב ריבאונד, ו... לא יותר מדי, רק 8 ארצה. כמה נקודות מהזדמנות שנייה, הם בדרך כלל עושים את זה... 16, וואו, זה אומר שמכל ריבאונד התקפה הם עשו סל, זה יפה. דיברנו על זה שהניקס מובילים את הקבוצות הפלייאוף עם נקודות בהזדמנות שנייה.
וכן, ובכללי גם האופנסיב ריץ' להם תמיד היה גבוה, וגם בשנה שעברה ראינו את זה, וזה באמת אחד הכלים המרכזיים שלהם בניצחון הסדרה מול קליבלנד.
טוב, יאללה, נעבור לשני, בוסטון, קליבלנד. עוד לא היה משחק, כרגע יהיה משחק ראשון הלילה, מפתחות של כל אחת, לדעתך?
אם דיברנו על ריבונד התקפה, אני חושב שזה הסיכוי היחידי אולי של קליבלנד איכשהו לגנוב משחק. אני לא יודע מה המצב של ג'ארט אלן, אבל הם עדיין אמורים להיות יותר גבוהים וחזקים בעמדות הפנים, בטח כשפורזינגיס לא משחק. תעדכן אתה מה המצב שלו, ממה שאני הבנתי, הוא לא אמור לשחק את הסדרה הזאת?
לא, הוא לא יסדר. הוא לא ישחק את ה... אגב, הם הודיעו שלא ישחק את הסדרה הזאת, עוד לפני שהיה את ה-MRI, כלומר, ההנחה היא שהם כנראה ידעו שזה פציעה קלה, אבל...
או במילים אחרות, אנחנו לא סופרים אף אחד במזרח, אנחנו רוצים לתת לפורזינגיס את המנוחה האידיאלית, לא משנה אם הוא כשיר או לא כשיר, ושיגיע לגמר, כי אנחנו באמת לא סופרים פה אף אחד. כן, מה זה?
שזה יכול קצת להדאיג. המאזן העונתי שלהם זה 2-1 לסלטיקס, כשאת המשחק היחיד שהם הפסידו, קליבלנד היו בלי דונובן מיטשל, והם חזרו והם עשו את אחד הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה, אחרי שבוסטון כבר הובילה ב-30.
ועם השריקה, אני חושב שדיברתי על זה עם אור באחד הפרקים, השריקה לצ'אלנג' על העבירה שהייתה על טייטום, שבסוף לא נשריקה, ואז היה כדור ביניים, וקליבלנד ניצחה את המשחק. כן. שגרלנד שמר את טייטום במהלך האחרון. אגב, אבל הכוכב של הניצחון הזה, גם כן פצוע ולא שיחק כל הפליאוף בכלל, דין וייד.
דין וייד.
דין וייד.
זה מזל.
יקר ואהוב. אבל תשמע, אני חושב שמיטשל, אם בסדרה הקודמת, כאילו הסתבך עם ג'יילן סאגס, אז אני לא רוצה לחשוב מה הולך לקרות לו מול דרק ווייט וג'רו הולידי, ועל הדרך גם אפשר להחליף את טייטום ובראון, ואנחנו גם נראה בכללי הרכבים יותר נמוכים כשאין את פורזינגיס. גם הורפורד, שחקן שגם בגילו המופלג הוא עדיין שומר פרימטר לא רע בכלל, הוא יותר סוויצ'בלי מפורזינגיס, ואני לא רואה באמת את קליבלנד לוקחת משחק. אולי באמת אם יהיה איזה ערב שהם הצליחו ללכת חזק ככה על ריבון בתקפה ולטחון בצבע. אבל זה יהיה קשה, זה לא... אני חושב שזה ייגמר 4-0, צד שני סלטיקס איכשהו תמיד טובים בלזרוק משחקים בשענות
יתר. כן, קליבלנד יקחו לפחות אחד.
אני גם האמנתי שבוסטון שנה שעבר תעבור את מיאמי, כן? אני עדיין חושב שבוסטון הייתה קבוצה הרבה יותר טובה ממיאמי.
אני גם חושב.
היא הפסידה את זה הרבה יותר משמיאמי ניצחו את זה.
נכון.
כי למיאמי באמת אין כלים, ואתה צריך באמת לשחק גרוע ולא להניע כדור, ורק ללכת לבידודים של טייטום כל הזמן כדי להפסיד. וזה לא יקרה. זה פשוט לא יקרה, אני מניח שש... אני באמת טוען ששנה שעברה הייתה קריאת השכמה שלהם. המשחק הזה נגד מיאמי, משחק 2, היה קריאת השכמה. זה סטירונת קטנה ככה לפלייאוף הזה.
היו הרבה קריאות השכמה, הם עדיין ישנים.
אני לא חושב שהם ישנים, אני חושב שהשנה שעברה עשה להם משהו, בגלל זה גם ראינו עונה מאוד דומיננטית שלהם, מעבר לזה שכמובן פורזינגיס והולידי שדרגו אותם לחלוטין. עכשיו גם הם היו צריכים איזה איפוס קטן לקראת הפלייאוף, והיית סיפקו להם את זה במשחק 2, וראינו, זה לא היה כוחות, וזה לא קשור לבטלר אגב. ואנחנו נראה את אותו דבר מול קבוצה, אומנם יותר כישרונית, אבל הרבה פחות חזקה מנטלית, היא מאמן שהרבה פחות עושה התאמות מספולסטרה.
נכון.
אפרופו הסדרה מול אורלנדו.
כתבתי את זה גם בפריוויו של הסדרה של מיאמי, וגם בפריוויו שיעלה היום מתישהו של הסדרה הזאת. ג'ו מזולה הוא מאמן אחלה בהכנה למשחקים, הוא לא טוב בלהגיב תוך כדי משחק, הוא מגיב מאוד לאט, בגלל זה קבוצות שניצחו אותו, המאמנים שינו טקטיקות מרבע לרבע. ספולסטרה עשה את זה המון, הוא כל רבע הגיע עם סכמות אחרות בהגנה ובהתקפה. זה לא כל כך עזר לו, אבל זה... הנה, פורזינגיס אמר שמיאמי גרמו להם לחשוב, כי אתה כל רבע כאילו משחק מול מישהו אחר. ביקרסטאף הוא לא... אין לו... הוא לא כזה מאמן שידע לשלוף את כל הקלפים האלה, גם אין לו יותר מדי שחקנים להתחיל עם הגיוון הזה.
כן, הגענו למצב שמרקוס מוריס מקבל דקות משמעותיות ברוטציה, אז כן. גם כן שם רוטציה טירווינג מתחילה להיגמר להם בגלל פציעות, וניינג בפלי אוף מזעזע.
טוב, אין לנו יותר מדי מה להגיד על זה, אז תחזית.
4-0. סלטיקס אם זה לא ברור.
אוקיי, אני 4-1. כי אני עדיין חושב שהם יזרקו לפחות משחק אחד. כי הם שעננים ומעצמנים, ואני חייב להגיד שבאמת זה קצת מציק לי של טייטום אין את תחושת הארג'נסי הזאת, שתמיד אומרים של חשוב לו לנצח, זה קצת מציק. טוב, יאללה, סדרה הבאה, אוקלאומה סיטי טנדר נגד דאלאס מבריקס. אתה כתבת על זה פריוויו, גם כן אמור לעלות היום מתישהו, אז בוא תן איזה פריוויו קצר, הצצה.
קודם כל נראה לי אחת הסדרות היותר מגניבות שיש, אתה מצליח להפגיש כבר בסיבוב השני שניים מהמועמדים כאילו הבכירים ל-MVP מהטופ 3. לא יודע, יש לי איזשהו קצת אנטי למרות הכל לאוקלאומה סיטי. דיברתי פה לא פעם ולא פעמיים על שאני לא מאמין בקבוצה הזאת בפלייאוף, לא רק מבחינת צעירות, מבחינת דיבית אני חושב שהבעיות ריבון שלהם קשות, והגנה גם בצבע, אפילו שצ'אט מסיים סדרה עכשיו, סדרה ראשונה שלו בקריירה עם כמעט שלושה בלוקים במשחק, פשוט לא מספיק, ועדיין קולים עליו הרבה בצבע, והוא גם הנוכחות היחידה שם, ואנחנו גם רואים בפלייאוף הזה שכן קבוצות הרבה יותר נכנסות פנימה מאשר להסתמך על השלשות, קבוצות באמת הרבה יותר משתמשות בשלשות ככלי לרווח את המשחק מאשר באמת לקלוע אותן, ואנחנו רואים את זה גם הרבה אצל דאלאס, ובין היתר גפורד זה החתמה סופר חשובה, בהיבט הזה שכאילו בסדרה הקודמת באמת הוא היה כזה און אוף, ובסדרה הזאת בטח גם כשקלי בפצוע, אבל גם בלי קשר, אני חושב שזה הסדרה שלו ושל לייבלי, לבוא ולהשמיד את הריבאונד התקפה ולפרק כל מה שקורה שם בצבע. אני רואה באמת הרבה מהלכים שלוקה הולך להיות, כאילו אנגרדבול, זה לא, סבבה, לו דורט, אחלה שומר, הנתוני מצ'אפ שלו מול העונה לא טובים, לוקה די עשה לו בית ספר, תחן אותו בצבע, לוקה ב-12 דקות שדורט יצא לו לשמור עליו, כאילו, אתה יודע, פרשל פוזשן וכאלה, קלה 20 נקודות ו-57% מהשדה. סבבה, זה מדגם קטן, אבל לוקה, סיבוב הקודם, אנשים שוכחים את זה, הוא התמודד אולי מול שני השומרי פרימטר הכי טובים בליגה, מול שני השומרים שהם אומנם זקנים קצת, אבל הם עדיין שניים מהשומרים הטובים בליגה, שני שומרים שעשו לו את החיים הכי קשים, והוא כל שנה ידע לפתור את זה, וגם השנה עם פציעה הוא ידע לפתור את זה, ואני חושב שיהיה לו הרבה יותר קל מול ההגנה של אוקלאומה סיטי. תוסיף לזה את קיירי, שנראה מעולה ואין להם אף שחקן שיכול לשמור אותו, ולא, נצל קייסון וואלס, לא יכול לשמור את קיירי, עם באמת טרנס מן ופול ג'ורג' בעצמו, לא הצליחו להסתדר איתו, אז באמת אני לא...
מה עם שגה? מה הוא נעלב? הוא לא שומר אף
אחד. אז שגה גם כן שומר טוב, אני לא חושב שהוא מספיק ארוך כדי להתמודד עם קיירי, מספיק חזק להתמודד עם קיירי.
הוא שומר סבבה לגמרי, אפילו טוב.
הוא שומר טוב, הוא שומר טוב.
הוא מצליח להסתדר עם שחקנים.
אנחנו, בגלל אבל, ושוב, וזה הנקודה השנייה שאני אגיע אליה, גם דיברת על זה בפריוויו. שי בגדול, סבבה, יש ג'י דאב, הוא מתפתח להיות אחלה סקורר, הוא מגניב, הוא אחלה. שי הוא די אופציה התקפית יציבה יחידה בקבוצה. אז אני כן מעודד מאוד מהסיבוב הראשון של ג'י דאב, כי הוא באמת היה מעולה, 21 נקודות, ועל 50% מהשדה, באמת סדרה נהדרת. אבל זה עדיין היה מול השאריות של ניו אורלינס, ואני רוצה לראות את זה מגיע מול קבוצה יותר טובה. כרגע זה באמת מבחינתי די שי לבד, וככל שהוא יצטרך להתאמץ בהגנה, יהיה לו הרבה יותר קשה בהתקפה, לסחוב התקפה. שאלה נוספת, וזו שאלה שדיברו עליה עוד הרבה בעונה הסדירה, זו שאלה ג'וש גידי, ואיך הולכים, איך הגנות בפלייאוף הולכות להתייחס אליו, האם כנון שוטר, אז באמת בסדרה נגד הפליקנס הוא דווקא סיים 50% מחוץ לקשת, כולל, טוטל, כאילו של 9-18 מהשלוש, ואז זה קצת בעייתי לעזור אותו, אבל אני כן בטוח שלפחות בתחילת הסדרה, קיד כן יעשה כזה איזה היט-שק, כזה לבדוק אם גידי קולע או לא קולע, ואולי אפילו ישים עליו את אחד הסנטרים, למרות שלא נראה לי, אני חושב שיש מצב של לוק הזה שיקבל אותו, כדי שהוא יצטרך בעיקר להיות בעזרה, ופחות לנסות לרוץ בין שומרים, ולהיות בדחיפות לרוץ לשומר שלו, אתה יודע, לחזור לפרימטר, לכלייה. ומעבר לזה, כאילו שוב, באמת יהיה מעניין לראות את הקרב סגנונות הזה, כאילו מה ינצח, הכדורסל החכם של כולנו משתפים אחד את השני בהתקפה ומגיבים מאוד מהר, או שבאמת הטנדר יצטרכו ליפול גם כן לבידודים של שייק, הוא היחיד שיכול להציל אותם בשלב כזה. לא, אם הכדורסל שעבד להם בעונה הסדירה באמת יעבוד להם גם בפלי אוף. בינתיים ראינו שהם כן יחסית תלויים בשי, גם נגד הפליגנס.
זהו, אני חושב שהם, לטנדר לא יהיו תשובות, אבל זה לא יהיה כזה חד צדדי כמו שאתה מתאר. כלומר, כן יהיה להם הצלחות, הם אולי אפילו הצליחו לגנוב איזה משחק או שניים, אבל הם יבינו שהם צריכים עוד איזה נוכחות בצבע, עוד שיפור של הצעירים.
כן, זה כאילו לחלוטין זה קבוצת העתיד, אני גם לחלוטין חושב שצ'אט יהיה שחקן אדיר, אבל בסדרה הזאת הוא גם כן הולך להתקשות, גם בסדרה הקודמת הוא סיים איזה 15 נקודות באחוזים רעים, והוא גם כן שאלה לראות האם הוא באמת מצליח לעשות להם את הפייב אאוט הזה ולפתוח מבחוץ את המשחק, כי אז זה באמת, זה מקשה על קיד, כי קיד, שוב אחד הדברים דיברנו עליהם שעושה את זה בסדרה מול הקליפר, זה השתמש בקליבה כפלור ספייסר, וזה מוציא את הגבוה מהצבע, ובסדרה כזאת שצ'אט הוא בערך הגבוה היחידי זה קריטי. אממה, אין לו את זה. אז אני מניח שנראה הרבה פיק אנד רול של גפורד, ועכשיו השאלה היא איך אוקלהומה סיטי יגיבו. אני מניח שהם כן ינסו לעשות חילופים ולא דרופ של צ'אט. כי דרופ של צ'אט, וואלה, זה חדירה קלה של לוקה או קיירי בפיק אנד רול הזה, והאמת שזה אפילו יהיה לוב. הם יצטרכו לנסות להחליף כמה שיותר, וצ'אט כן יכול כאילו קצת לשמור בחוץ, אבל שוב, ואז אם הוא בחוץ, אתה כן מאבד את הנוכחות שלו בצבע. אז אני כן מאמין שדווקא בסדרה כזאת, למרות שקליבה חשוב, דווקא בסדרה כזאת הוא פחות חשוב, כי יש לה למבס נוכחות קטלנית בצבע שפשוט לא קיימת לטנדר. אני כן מציג פה בעיקר נכון יותר את היתרונות של דלס מאשר את היתרונות של OKC, אבל אני גם, אני מסכים איתך, אני לא חושב שזה יהיה כזה צמוד. טנדר גם קבוצה שקופה המון עיבודים, ואומנם דלס זה לא קבוצה שמאבדת הרבה באופן מפתיע, אבל שוב, שני הכוכבים שלה כן מאבדים הרבה, בעיקר לוקה. אז אני מניח שכן יראה איזשהו אפקט בהיבט הזה. גם קבוצה כאילו הטנדר קבוצה גם שרצה, בניגוד לדלס שהיא הרבה יותר איטית, שמצליחה לרוץ רק שקיירי מחליט, אוקיי, זה הזמן לרוץ. אז כן, אני מאוד מעודד מההגנה של לוקה וקיירי, ובגלל זה אני גם חושב ובסדרה כזאת, שוב, בניגוד לקליפרס, הרבה יותר קל להחביא אותם. כי יש לך עכשיו את גפורד שיהיה על צ'אט, ולייבל שיהיה על צ'אט, שהם שניים יכולים לעשות עבודה סבבה. יש לך את פי-ג'יי וושינגטון שכנראה התחיל על ג'י-דאב, וזה יהיה מאץ'אפ כאילו מאוד מעניין הגנתית. ג'י-דאב אגב לדעתי ישמור על קיירי בהתחלה. בעונה הרגילה זה לא עבד, אגב. הסדרה העונתית היא 3-1 לטנדר, אבל רק במשחק אחד, באמת שני הסגלים היו מלאים, וזה במשחק שדלס, יומיים אחרי הטרייד דדליין, ב-10 בפברואר, שדלס פירקו 146-111 את אוקלהומה סיטי. זה משחק שקיירי קלה 26 ב-11 מ-19 מהשדה, שג'יידאב היה השומר המרכזי שלו, ופשוט לא ראה אותו ממטר. אני חושב שזה גם, כן, זה המשחק היחידי של לוקה וקיירי גם שיחקו ביחד, עזוב רגע את הסגל המשלים.
אוקיי.
כאילו, זה המשחק היחידי נגד הטנדר שהם שיחקו ביחד, ובגלל זה אני מאוד קשה לי לראות את הטנדר מצליחים איכשהו להתמקד באחד מהם. סבבה, אז דורט כנראה ייקח את לוקה, כמו שהוא לקח בעונה הרגילה. לא כל כך רואה מי הולך לעצור את קיירי, ואם זה הולך להיות, ואם אנחנו נראה בדקות מסוימות ששי יהיה השומר שלו, זה יפגע בהם בצד ההתקפי.
אני חושב שזה יהיה הפוך, שדורט יהיה על קיירי ושאג יהיה על לוקה.
ושאג יהיה על לוקה? תצפה לפוסטים עד המוות, אני לא רואה את זה קורה. בתחילת המשחקים, זה לא הולך להיות המצ'אפ הראשוני. אולי נעשה את זה קצת, אבל אגב, שאג הוא החוטף הטוב בליגה, הוא סיים כמלך החטיפות, שלא נעשה תראה.
כן, זהו, הוא ינסה לנצל יתרון גובה, וכן לדחוף אותו החוצה.
אני חושב שהוא לא מספיק חזק בשביל זה, ודווקא לוקה בשבילו לדעתי, אם הוא מקבל את שאי על ההתחלה, זה תהיה מתנה, בעיקר גם שהוא נורא מוגבל בתנועה שלו. ודווקא לשחק פוס ולחפור לצבע, זה משהו שיהיה לו יותר נוח כרגע לעשות מבחינה פיזית, בטח על שחקן שמשמעותית קטן ממנו. אז אני לא רואה את זה קורה לא בהתחלה, יכול להיות שנראה את המצ'אפ הזה בהמשך, אני כאילו, אני ממש לא פוסל, אני גם כן חושב שזה יקרה, אבל
הוא ודורט בערך באותו גודל, אז זה לא כזה הבדל.
לא, דורט הרבה יותר רחב, זה לא עניין של גובה. דורט רחב, דורט נראה כמו מקרר קטן, שג הדק.
טוב.
כן, זה הסנקל שלי, אפשר להמשיך ולחפור על זה עוד מלא, אבל בגדול, אלה הציפיות שלי, אני כן חושב שזה, התלבטתי בין 4-1 ל-4-2, כי אני כן רואה את המאבס גם כקבוצה יותר מנוסה, וגם פשוט עם יתרון באמת גדול בצבע, אבל אסור לישון על הטנדר, כן יש שם כישרון, הם כן מגניבים, הם כן, כן אם נגיד ניקח את הסדרה הזאת עוד שנתיים, יש מצב שאני אמר על הטנדר.
אוקיי, ולסדרה הבאה, מינסוטה דנבר. אז הגיע שאלה שנשאלנו במהלך העונה כמה פעמים, ונשאל שוב, האם הגיע הזמן להאמין במינסוטה?
יצא לי אמת להתארח במהלך העונה בפוד הראונד, שאלת את לחבר שלנו בפוד הראונד, ושאלו אותי גם את הדבר הזה, ואמרתי כן, אני חושב שהדבר שבאמת חסר להם זה ניסיון, אבל יש להם כן שחקנים שעברו דברים, גם אנטוני אדוורדס וגם, קאטה אמת זה פלייאוף רביעי כבר, אבל אנטוני אדוורדס זה פלייאוף שלישי רצוף שלו, ראינו את ההתקדמות העצומה שהוא עושה מפלייאוף לפלייאוף, בעיקר בקבלת ההחלטות בניהול המשחק, אני באמת, מי שלא ראה, לכו לסדרה לפני שנתיים נגד ממפיס. סדרה שבאמת מבחינת הכישרון גם, הטימבר וולפס היו קבוצה יותר טובה, הם כמעט גנבו שני משחקים לממפיס, והם באמת שיחקו טוב יותר, ואדוורדס פשוט חירב להם את המשחק. אדוורדס בדקות האחרונות קיבל החלטה רעה אחרי החלטה רעה, והרס להם משחקים, וזה אחת הסיבות שהם הפסידו, למרות ששוב, הוא גם זה שבכלל הביא אותם למצב הזה.
כן.
והוא כבר לא, הוא כבר לא שם, לפחות ברמת הפלייאוף. אני מבחינתי זה היה סימן השאלה המרכזי לגביו, האם הוא מסוגל לעשות את הקריאות שהוא הצליח להשתפר לגביהם גם בעונה רגילה בפלייאוף. זה תהליך שהוא התחיל, כנראה, אני אתן קרדיט פה למייק קונלי, שמאז שבאמת הוא הגיע לקבוצה, אנחנו רואים אותו לומד לבצע, כאילו גם, זה לא רק הקריאות, זה גם לדעת לוותר על הכדור, ולדעת שהוא יחזור אליך, ולדעת שאתה לא חייב לעשות את הבידוד לבד. גם הלילה, אגב, ברבע השלישי, ההתקפה של מנסות הנתקעה, כשהוא קצת, מה שנקרא, החליט שהוא יותר מדי מקדרר ועושה מהלכים לבד, וברגע שהוא חזר שחק כרגיל, אז שוב ההתקפה שטפה וניצחו. אז כן, אז אני מאמין במינסוטה, אני מאמין שאדוורדס הוא כרגע באמת טופ 10 שחקנים בעולם, וכשיש לך שחקן כזה, אז אתה יכול כן להגיע רחוק. ההגנה שלהם פסיכית, ההגנה שלהם מטורפת, וזה לא רק ההגנה, אתה אחד על אחד, זה הרוטציות, שנים לא ראיתי רוטציות כאלה מדויקות וכאלה מהירות. זה היה, דווקא ניתן דוגמה של סל, היה ברבע השני, טאונס היה עם יוקיץ', ואנט הגיע ממש מהר כאילו מהאמצע לסגור, ותוך כדי שהוא כבר סגר את יוקיץ', יוקיץ' מוסר כזה מתחת לסל לפינה הרחוקה, כאילו לפינה, כן, לפינה כאילו ימין, להולידיי, לג'סטין הולידיי. אנט כבר תוך כדי המסירה רץ ביחד עם הכדור להולידיי, מגיע להולידיי, ושוב, זה ג'סטין הולידיי, כן, לא קליי תומפסון. סגר אותו מדהים, שלשה שנכנסה. אבל כאילו, ראית, דווקא פה אמרתי, וואו, זה, הם לא נותנים להם לנשום, לא נותנים להם זריקה אחת פנויה, ולראיה באמת ה-80 נקודות האלה, באמת, זה מטורף בכלל שדנבר הגיעו ל-80.
נכון,
הם היו בכל מקום על המגרש.
ההגנה שלהם פשוט מדהימה, וגם אמרתי, כתבתי לכם, אם קריס פינץ' הפך את קאט ליעיל הגנתית, רק על זה מגיע לו מאמן העונה.
כן, זה... טוב. זה לא רק זה, זה לא קאט, זה גם נזרית, זה גם מקטניאל שבגדול נראה די לא פקטור בסדרה הזאת, וגם באופן מפתיע הוא לא השומר המרכזי של... של מרי, אבל עדיין אתה רואה איך גם במשחקים חלשים שלו אתה תמיד תמצא אותו.
לא, אבל זה ידענו שמקדניאל סיקח את פורטר.
כן, אבל אני חשבתי שנראה אותו בהרבה יותר דקות על באמת על זה, על מרי, וגם ש...
גם שמיר שעבר, אריק ואני דיברנו על זה, שזה מאוד הגיוני שמקדניאל סיקח על פורטר.
כן, אבל טוב, היום גובר לא שיחק, אבל בגדול הציפייה שגובר כאילו שיהיה קטעים שהוא ישמור יוקיץ' ויהיה קטעים שהוא כאילו יהיה כזה יותר רומר כזה, ואז הוא באמת יהיה על אהרון גורדון, ואז טוב, אתם צודקים, תחס מקדניאל סל פורטר זה הגיוני. היום גורדון באמת היה נוראי.
הלילה פורטר עם 4-12 מהשדה, 1-7 מעבר לקשת, אז מקדניאל סל אותה מוות.
כן, זה פשוט, הוא גם, בכלל לא ראית אותו עם הכדור, נגיד בסדרה נגד הלייקרס, אתה רואה בשלב גם פה, הוא בעצמו היה לוקח את הכדור ויוזם מהלכים, וגם נמצא יותר לבד. פה, אני חושב שלא שמתי לב שהוא היה למגרש.
נכון.
חוץ מאיזה עיבוד שהיה לו, שהוביל לדנק מפלצתי של אנט, כאילו לא ראיתי אותו למגרש. וגם בכללי, הטיפול ביוגיץ' היה מגניב, כי מעבר לכל הדאבל טים שאתה רואה, באמת דווקא זה מצחיק, מדניאלס הוא הראשון היה להיכנס לצבע שעל פניו הוא שומר את הקלעי הכי טוב מבחוץ, אבל הוא גם היה הראשון לעזור תמיד. ההגנת אחד על אחד, גם של טאונס וגם של נזריד, הייתה טובה. זה לא שעכשיו זה היה טאונס לבד שם, זה כל פעם, נראה לי גם שיגו אותו, החליפו שומרים, ואתה יודע, קאט קצת יותר גבוה, אבל ריד קצת יותר חזק, וזה הקשה עליו בדרכים שונות, וכל פעם הוא חיפש איך לפתור את זה, וזה ברמה של ראינו שלפעמים, גם כשהם היו שניהם ביחד על המגרש, אז כל פוזיישן מישהו אחר שמר אותו, זה לא היה עכשיו כמה פוזיישנים קבועים אותו שומר. כנראה שזה גם כן, לא יודע, בלבל אותו, או לא יודע מה. כי אני כן רוצה להאמין שיוקיץ' שחקן בלבל שלו אמור לפתור כל סוג הגנה כזאת. אבל ראינו שהיה לו ממש קשה עם הפיזיות הזאת, הרבה יותר נגיד מש... יותר קל הוא גובר באיזושהי צורה. הוא גובר בדרך כלל, גם במשחק קודם, אבל גם ההיסטוריה, הוא הרבה יותר מסתדר איתו באחד על אחד. בגלל זה נגיד, זה שטאונס, באמת שגם ריד, בעצם זה שמצליחים לעמוד לפחות את תפילת הפוזשן באחד על אחד, זה משמעותי מאוד, וכשגובר יחזור, גם יהיה להם עוד יותר קשה, כשמשתמשים בגובר כרומר, זה פסיכי. ולפני שאני מסיים לחפור, שאוט-אוט לניקל אלכסנדר ווקר, וואו, כאילו, היכולת שלו לעבור חסימות היא פסיכית, הוא פשוט נטרל את ג'מאל מריום, פשוט עשה לו את המוות, הוא היה עליו רוב הזמן, כל לי גם שמר טוב על זה, ברגע שניקל נכנס, יש את הפוזשן הזה, גם כן, לדעתי, באמצע הרבע השני, שג'מאל מרי כזה עומד בפינה של החצי, בפינה שמאל של החצי, קמו לו אחד על אחד, כאילו, ולא מצליח לעבור אותו, ואז מקדניאלס מגיע לעזור, הם עושים שם איזה טרפ, ובסוף הוא מצליח להוציא שם את הכדור, נראה לי לפורטר ג'וניור, שאחרי זה מעביר, פשוט היה 24, התקפה נגמרה.
כן, אגב, אתה אמרת, דיברנו קודם על מאמנים ושחקנים, כן צריך להזכיר שדנבר עוד היו קרובים, ואז את התקרית הזאת של מייקל מלון פשוט להתעצבן על השופט, והייתי בטוח שהולכים להעיף אותו.
זה לא נראה לי כבר היה קרוב, עדיין היה, זה בדיוק
התחיל הפרשת שם. התחיל
15, כן.
לא, היה איזה 7 הפרש למנסוטה.
זה שגם כשזה היה חד ספרתי, מנסוטה היו נראים בשליטה בכל רגע של המשחק הזה, כן? זה כאילו זה... אבל זה הפתיע אותי שזה עלה ל-30 פתאום
בשביל. וזהו, והשופטים קצת נתנו להרבית, לזכותם יאמר שהם נתנו בשני הצדדים, ומייקל מלון פשוט התעצבן ששחקנים של מנסוטה נכנסים, דוחפים, עושים משהו שהוא כזה סוג של עבירת תוקף, והולכים לסל. אבל סבבה, אם גם נותנים לך, אז תום את הפה, ויאללה, תשחקו. זה לא שזה רק לצד אחד ולצד השני שרקו. הם לא שרקו לאף אחד. ואז הוא התעצבן וצורח על השופט, כאילו הגיע לאמצע המגרש, צורח עליו, השופט כן כן, סבבה, המשיך את המסורת שלו שלא לשרוק, אפילו טכנית לא נתן לו, אבל מאותו נקודה, אתה רואה, דנבר פשוט לא היו בפוקוס. ואם קודם הם התקשו, אז מאותה נקודה הם לא היו בפוקוס, וזה פשוט התחיל את המפולת.
כן, גם ראינו אחרי זה את ג'מאל מרי שם בזריקות עונשין של אדוארדס, גם כן על איזה שריקה שהוא לא אהב, הוא היה בספסל ופשוט זרק את ההיטר שלו, את המחמם לברך, זרק את זה למגרש, ואני אישית, בגלל שאני, אין לי סבלנות לדברים כאלה, אני מקווה שישעו אותו מהמשחק הבא, אפילו שזה...
לא ישעו אותו, ולא צריך, אבל... תשמע, זה איפשהו, אתה רואה שזה מנטלית, כאילו, מנטלית הם הפסידו.
כן, יכול להיות שזה חלחל להם. למרות ששוב, יכול להיות שהיינו רואים, היינו חוזים בהפסד מה שנקרא יותר מכובד, אם לא כל האירועים האלה.
כנראה, אבל גם כנראה, יכול להיות שדנבר אולי גם היו מצליחים לחזור. ברגע שכל המיינדסט שלהם זה על השופטים דופקים אותנו, השופטים דופקים אותנו, אתה, הנה, ג'מאל מרי מתעסק עם שטויות, אלה, השחקנים האחרים מתעסקים בשטויות, נכנסים להם לראש, וגם אין סיכוי לקאמבק.
הקטע שבאמת, מה שבעיקר בלט לי במשחק הזה, שאני חושב לעצמי, אמרתי, בוא נעמד דנבר יכולים לעשות, גם בסלים שכבר היו סלים קלים, שהנגץ הגיעו לפוזשנים שלהם, איכשהו תמיד החיפוי של מינסוטה הצליח להגיע בזמן, גם בלאפים, אתה רואה מייקל פורטר ג'וניור פתאום במתפרצת מגיע ללאפ, אתה רואה את ניקל אלכסנדר ווקר, לא יודע איך מצליח להוציא לו את הכדור, מהיד, אחרי שהוא כבר עבר את מקדניאלס, והיה עוד מלא רגעים כאלה, בעיקר יוקיץ' שהוא כבר מצליח לנער מעצמו, טאונס, פתאום מריד מגיע לו משום מקום, ואתה אומר, בונה, זה כבר, זה לאפ קל, אם זה לא נכנס, מה זה לא נכנס? לא מגיע לזריקה. זה או חטיפה כזה, אתה יודע, לפני שמספיק לעלות, או בלוק, או באמת זריקה סופר קשה. אתה אומר, איך? איך הם מצליחים להגיע לזה כבר? אחרי שכבר הנגץ הגיעו לנקודות שהם אוהבים לקלוע מהן. ופה באמת אני אומר, איך הנגץ יפתרו את זה התקפית? זה סופר מעניין.
כן, ואני מקווה שהם יפתרו, אם הם יישארו עדיין מנטלית מתעסקים בשופטים, אז... זה לא יקרה, זה לחלוטין יכול להיגמר בסוי.
כן, וצריך להגיד שכרגע, כאילו טכנית, אוקלום סיטי עוד לא שיחקו בסיבוב השני, אבל מינסוטה זה הקבוצה היחידה שלא מנוצחת.
נכון. טוב, נעבור כמה שאלות גולשים, יאללה. שתי שאלות שהן די דומות, רק בוגנים, עם כל הכבוד לאדוארדס ויש מלא, אתם לא חושבים שהוא גונב קצת יותר מדי עם קבוצה מצוינת, מאוזנת, שעובדת מאוד קשה? בדטרויט הוא היה יורד מספרים ריקים עדיין, קונלי ומקדן אל צדירים, ועמית זרח שואל, אדוארדס זה מאוד מוכשר, אבל האם האייפ קצת מוגזם, והוא במקום להיות MVP עוד כמה שנים, יהיה עוד שחקן בכיר בליגה סטייל דווין בוקר או ג'ה מורנט?
קודם כל אני מאוד מחזיק מדווין בוקר, ואגב זה גם ההשוואה הקודמת שלי, נגיד שהרבה שחקנים, הרבה פרשנים, ובכללי בליגה לא אהבו את דווין בוקר, שהוא היה ספור מדהים ביניהם, פשוט היה בקבוצה גרועה, ובגלל זה קטלגו אותו כשחקן של משחקים ריקים, של מספרים ריקים, אבל הוא היה שחקן מצוין, שפשוט נקלע לסיטואציה בעייתית. אז אנט זכה לבעלים שבאמת עשו הכל כדי לחזק את הקבוצה. טרייד הזה על גובר, אנחנו אפילו שהיום הם שיחקו בלי גובר, אנחנו מבינים כמה הוא היה משמעותי, גם אם הם שילמו יותר מדי. אני לא חושב שזה השפעה נכונה להגיד כרגע, כאילו, אוקיי, אבל הוא לא, כאילו, להגיד, אוקיי, אני משחק בדטרויט, אבל כאילו, לא. ואנחנו רואים שהוא נותן מספרים עם קונטקסט ושמשפיעים על הקבוצה, ויותר מזה, נגיד אפילו שהמספרים של הקבוצה הזאת תקפית רעים, גם היום הם סיימו עם 102 נקודות. וההתקפה שם לא שוטפת, אז אתה רואה באמת, זה קבוצה שמאוד תלויה ביכולת של טאונס ושל קטע תקפית, ובריווחים בחוץ. הדברים שבעצם מאפשרים להם לנצח זה הקבלת החלטות, כי איך אומרים, הגנה לפעמים הרבה יותר קשה ללמד, ואתה רואה הרבה יותר בעבודת אימון, ודווקא ההתקפה, לפעמים תצליח להסתדר עם הכישרון שלך. וכרגע הכישרון של אנט וקט לוקח אותם. כאילו מצליח להספיק, כי התקופה עדיין לא כזאת מרשימה, כן? אבל בפלייאוף הזה זה עובד, ואם אתה באמת מצליח לנטרל מכונה כמו דנבר, אז כנראה שאתה גם לא צריך יותר מזה. וסליחה, קצת סטיתי מהנושא ולחזור טיפה לשאלה. כן, אין אדיר, אין תהיה, אני לא יודע אם הוא יהיה ברמה של MVP אדיר, גם נכון, ברור שההייפ מוגזם, אנחנו גם בפלייאוף כיף לאדיר, גם ינסה אותה פה מנצחת, אבל הוא לא באמת... הוא עוד לא ברמה הזאת של סקור, של אני עושה נקודה מתי שבא לי, וראינו את זה בעיקר גם ברבע השלישי. יש לו יציאות כאלה, והוא כן גם, כמו שדיברנו קודם, מאוד שפר את הקבלת ההחלטות שלו, off the dribble, ולדעת מתי לשחרר את הכדור, מתי כאילו להצליח למצוא גם את הקלעים הנכונים בפינות, גם בעצם זה שהקיפו אותו סוף סוף ביותר כליה מסביב, זה עוזר לזה. בקיצור, אין שחקן מצוין, אני חושב שהוא יכול להיות שחקן טופ 5 בליגה, לא יודע אם רמת MVP, יש לו עוד הרבה שיופים במשחק שלו, בעיקר הניהול פיק אנד רול, מעבר רק לחדירה הוצאה, שזה משהו שהוא עוד לא מתמחה בו, יותר כאילו הניהול ולדעת למסור מהפיק אנד רול, ולא רק הסיום מהפיק אנד רול.
טוב, כן. אוקיי. עוד שאלה של עמית זרח, האם מילווקי צריכים לחפש טריינים על מידלטון ולופז ולמנות משהו חדש סביב יאניס ולילארד?
סביב יאניס ולילארד ובלי זה? לא, אני לא חושב שיש מידלטון דווקא... אם אני הבאקס, אני מעודד מהיכולת של מידלטון בפלייאוף הזה. אני מעודד מזה שהפלייאוף הזה לא באמת, הם לא שיחקו בהרכב מלא ו... אם היו יכולים שיחליפו את המאמן, אבל הם לא יעשו את זה, כי הם כבר פיתרו מאמן באמצע העונה. אני רואה אותם נותנים הזדמנות לדוק ריברס לעשות שנה שלמה. ולא, אני לא הייתי מחליף. אני חושב שדווקא שנה הבאה מילווקי כן תהיה קבוצה טובה יותר, נראה מה הם הצליחו להביא בפרינג'ים של הרוסטר. הם כן קבוצה יחסית עמוקה גם עכשיו. אם פורטיס מצליח לשמור על היכולת מהעונה הזאת, ומידלטון מראה שבאמת בפלייאוף הוא מסוגל לשחק ככה גם שנה הבאה כאופציה שלישית, הבקס יהיו בסך הכל בסדר. כי שוב, ראינו, כל אחד הצליח להעלות את הרמה שלו בפלייאוף. גם בברלי, גם פורטיס, גם מידלטון, גם לופז, הם כולם היו יותר טובים בפלייאוף מאשר בעונה הסתירה. הבעיה היא שבאמת, ואגב גם לילארד, לילארד נתן משחקים מצוינים, משחקים שהיה לו, קצת לא נתן בעונה רגילה, הבעיה היא באמת שהם שיחקו בלי יאניס, ואז אין להם שום סיכוי.
כן, ושאלה אחרונה, יפתח כהן טל, איך הייתם בונים צוות מצייח חדש לאמביד ומקסי בפילי?
כאילו הם יכולים שיביאו את פול ג'ורג' וזה לא תרחיש לא סביר, נראה באמת מה הסיטואציה שלו בקליפרס, אם יש לו כוח, מה שנקרא, להיות רתום לעגלה שנקראת קוואי לנרד, שהיא רצה יפה מאוד עד לאפריל, ואז קורסת. אז לא, כאילו הם חייבים שם עוד כוכב, כאילו, טייריס מקסי, שנה אחרי שנה מוכיח אותי על טעותי, אני לא חשבתי שיכול להיות באמת כוכב על בליגה, והוא לא יהיה אופציה ראשונה, אבל הוא אופציה שנייה מאוד מאוד טובה, הוא כנראה כן יהיה אולסטאר רב פעמי, והמשחק שלו מאוד משלים את אמביד. אבל הם צריכים מאוד שחקן רציני שם, כי אמביד כנראה באמת לא... יכול להיות שאמביד זה המקבילה של קוואי במזרח, והוא לא מסוגל להישאר באמת בריא לסדרת פלייאוף. למרות ששוב, אמביד לפחות כן שיחק, וכן היה דומיננטי בסדרה הזאת. אבל משהו שמרגיש חסר, גם הגנתית, הוא מאוד התקשה, והאמת שזאת השאלה, האם באמת זה הזמן אולי לוותר על אמביד, כאילו ללכת לכיוון אחר, לא יודע, של לנסות אולי קצת לצבור נכסים, לנסות אולי להרכיב איזושהי קבוצה סביב מקסי, ולצמח, או באמת, בוא נמקסם את מה שיש לנו עכשיו, סביב הצמד הזה, יש לנו הרבה מקום בתקרה בקיץ, לנסות להביא איזה כוכב וכמה שחקני רוטציה. השמות הריאליים כרגע, סייקם לא יעזוב, סייקם יישאר, חבל שהם לא הביאו אותו בדדליין, עליו נכנסים לסייקם. אני באמת חושב שזה כאילו פול ג'ורג' כרגע, מי תקן אותי, מי עוד אמור להיות מספיק טוב בקיץ, כדי שיהיה מעניין לשם, וגם ריאלי שיגיע.
אני לא יודע. דובר באמת שהם רוצים את פול ג'ורג', דובר על זה שהם חושבים על לנסות להביא בטרייד או את ברנדון אינגרם או את ג'ימי באטלר.
ג'ימי באטלר שמעתי, מה, כאילו זה, אנחנו מאמינים לריילי, זה לא, ריילי פשוט מדבר כי זה ריילי, זה לא שהוא רוצה להעיף את ג'ימי.
נכון, ואני גם מאמין לו שהם ייקחו את השנה הזאת. וג'יימי באטלר לא התרגש מזה שהם לא נותנים לו עכשיו הערכה, כי הוא יודע בדיוק מי זה ריילי ומה הסיפור, וזה רק ייתן לו אקסטרה מוטיבציה.
בדיוק.
אז זה לא משהו, לעומת זאת, העובדה שניו אורלינס לא מתכוונת בכלל לתת הערכה לברנדון אינגרם, ולהמשיך עם טרי מרפי, וכן הוא סוג של הצהירו שהוא על המדף, זה יכול להיות מעניין, אז שאלה מה הם יכולים לתת בתמורה.
השאלה היא כמה אינגרם באמת יכול להשתלב. זה יהיה לא קל. ראינו גם את, דיברנו על זה לא מעט השנה, שאינגרם, כאילו בסכמות ביחד עם מקולום ובעיקר עם זיין, איכשהו לא מצליחים, co-exist, כאילו לא מצליחים להיות ביחד, ואינגרם לא מספיק טוב off the ball, אז זה מעניין לראות אותו לצד גארד דומיננטי כמו מקסי. דווקא אם אמביד זה יכול לעבוד נהדר, כן, אבל... זה עדיין בעייתי. שחקן כמו פול ג'ורג' יושב עליהם הרבה יותר טוב מבחינת הסט יכולות שלו.
נכון. נזכיר אגב שפילדלפיה די יכולים לבנות מאפס. אני לא כל כך יודע איך הם יכולים לעשות טריידים. יש להם עם חוזה מובטח לשנה הבאה יש שלושה שחקנים וכמובן אופציות
זהו, יש לך את הקאפ-הול של מקסי, שהוא מאוד נמוך, כי הוא בחירה איזה 20
נכון,
בערך.
נכון, והוא בסדר, הם נותנים לו חוזה, כן. אז כן, אז יש עוד, בקיצור יש חוזה לג'ואל אמביד, פול ריד ולריקי קאונסל, שזה לא רלוונטי בשיט. יש גם אופציית קבוצה על ג'ף דאוטין, שהוא לא רלוונטי בשיט. טייריס מקסי רסטריקטד, שהם כמובן ישבו כל הצעה ויתנו לו כנראה מקס. וטרקואן סמית, שהוא גם כן רסטריקטד. כל שאר השחקנים מסיימים חוזה. טובייס הריס לא יחזור. בדי הילד, שאלו את דריל מורי עליו, עכשיו בדרך כלל נותנים, אתה יודע, התשובה של נראה וזה, אז הוא אמר שההתאמה לא הייתה פחות טובה משחשבנו. שזה אומר שגם את בדי הילד הם לא מתכוונים להשאיר. ניקולה בטום אמר שהוא רוצה לפרוש, רוברט קובינגטון שם משהו השנה.
לא, הוא היה משחק בפלייאוף.
כן, אז בקיצור, תכלס היעיל שלהם זה קלי אוברה שהם סוג של גנבו.
אז זהו, אז קלי אוברה, אני מניח שיעלה לאיזה רמת המיד-לבל מבחינת השכר שלו, אבל שוב, שאלה מי הם ישירו, אני מניח שהם, מלטון היה פצוע כל שנה, אבל הם רצו לשמור אותו בטום, הבנתי שכן יש שיחות לנסות לאשר, כאילו, לגרום לו להישאר עוד שנה, אבל יכול להיות שהוא באמת יפרוש. באתי האמת זה מעניין, כי אני דווקא חשבתי שזה התאמה בינגו, ואני גם לא, וראיתי את מה שמורי אמר, ואני לא מבין למה הוא אמר את זה, הייתי מנסה להשאיר אותו באיזשהו סכום, גם אם זה לא 20 מיליון, לשחקן שלדעתי יכול לתרום בהרבה מאוד קבוצות, הוא גם יכל לתרום בפילי, הוא פשוט לא קיבל דקות, במשחק הכי שהוא קיבל דקות הוא היה מצוין. הוא גם שוב, מאוד מתאים להם, היה חסר להם ריווח, והם גם לא ויתרו על כלום בשבילו. וזהו, זה באמת, אנחנו כנראה שני חוזה מקס בקיץ, וכאילו יש את אמביד ומין סתם כמובן שמקס יקבל, ולראות איזה כוכב יהיה שלישי, ואז אתה יודע, לנסות להשאיר את מי שהם יכולים, באמת את נו, את אוברה כאילו על כמה שיותר נמוך, מעבו את פיין גם אני מניח שהם ינסו לתת לו איזה מינימום, מלטון לראות כמה הם יכולים להוציא על מלטון, שוב, קובינטון זה פחות מעניין, באדי הילד אני מניח שלא יישאר שם, והריס זה גם סימן שאלה, אני חושב שהריס זה...
הריס לא יחזור.
וזהו, הוא כבר הפך להיות פרסונה נון גראטה בפילדלפיה, והוא נראה לי לא, הוא בעצמו רוצה להיות שם, לא משנה גם יציאו לו מקס, הוא לא יישאר שם.
הם לא מרוצים ממנו, האוהדים, וזה אוהדים חרות של פילי, שהם די גרמו לו להרגיש, לא מוערך, הוא ירצה ללכת למקום אחר, לסוג של איזה עונת שיקום. אני חושב שהעונה, כן, קצת השתמשו בו לא נכון. סוג של השתמשו בו סטרץ' פור כזה, של עומד בצד, שזה... תשמע, תחת דוק ריברס לפחות, טובייס הריס היה הרבה פעמים יעיל. זה...
כי הוא נתן לו לנהל פיקנרול, והוא עושה את זה לא רע, הרבה יותר ממה שחושבים, אבל כן.
נכון, ותחת נרס הוא פשוט שלח אותו לעמוד בפינה, וזהו. והאוהדים לא מרוצים, וזהו, הוא במצב רוח לא... ברור שהוא לא היה יעיל. השאלה גם לאן הוא ילך לעונת שיקום.
זה שאלה סופר מעניינת, גם אנחנו מניחים שהחוזה שלו יהיה בטוח לא 40 מיליון לעונה, כמו עכשיו, כן, אבל א', באמת שאלה על איזה סכומים יכולים להשאיר אותו, והאם הוא באמת יתרצה ויישאר בפילי באיזשהו סכום. אני חושב באמת כאילו כמוך שלא, שהוא באמת...
לא, לא, הוא...
הגשרים נשרפו משני הצדדים, ואני לא רואה את זה קורה, אמרתי לך גם על חוזה מקסימום, אבל זה שאלה מעניינת לקיץ. ולשאלה של עמית זרח על פילי, לא, סליחה, שנפתח...
כן.
לגבי פילי, אז באמת אני חושב שהם צריכים כן לחפש את הכוכב השלישי ושיהיה קצת פחות עומק, אתה יודע, להשאיר את מי שהיה שם קצת כזה על מינימומים וזה מה שהם צריכים כרגע.
ואחד הדברים שהם צריכים לעשות זה לבנות סביב מקסי ואמביד, לא סביב אמביד ומקסי. צריכים להבין.
לא יודע כמה אני מסכים עם זה, כי אני לא חושב שמקסי, ראינו את מקסי כאופציה ראשונה וזה עדיין בעייתי ו... בגלל זה הם חייבים שם עוד איזה צלע שלישית מאוד טובה, אם הם צריכים יותר לבסס את המשחק שלהם. אני מבין מה אתה אומר, כי אתה לא יכול לסמוך על המשחק של אמביד, כשהוא פשוט יתפרק לך פלייאוף, אתה צריך שהמשחק יהיה יותר סביב מקסי. אבל בגלל זה אתה צריך גם שיהיה לך עוד איזה מישהו בקליבר הזה לפחות. שיהיה, ושמצד שני גם לא ידרוך על הרגליים של, כאילו של מקסי, כמו שנגיד הרדן דרך. אז באמת, פול ג'ורג' זה אופציה נהדרת, שזה תכס אופציה נהדרת, כאילו מתאים לכל קבוצה, זה ווינג שלא צריך הרבה את הכדור ביד, שכל הטוב בחוץ, ששומר מעולה, וגם יהיה להגיע את הבאס.
אגב, מה אם דמר דרוזן אם כבר מדברים? דרוזן אמר שהוא רוצה להיות בקבוצה שמנצחת.
ו... הם בוח לקבוצה, אבל אני לא חושב שזו קבוצה שיכולה לקחת אליפות. אבל זה בהחלט יהיה קבוצה מעניינת.
כן, אתה לא חושב שהוא ישתכנע? אני חושב שדרוזן רוצה קבוצה שמנצחת והוא ילך פשוט ללייקרס.
שידוך שהיה צריך לקרות כבר לפני 3 שנים, אבל בסדר.
כן, ועל הלייקרס מצד שני יוותרו על דיאנג'לו ראסל, דיאנג'לו ראסל ילך לאנשהו. אולי לפילי... אני לא יודע, אני לא זוכר מי... טוב, האמת שאני לא זוכר מי פנוי, אז... ויש כנראה עוד דברים שנלמד בהמשך. אבל בגדול, כן, הם צריכים לראות איך הם משיגים כוכב שלישי, כי טרייד יהיה להם מאוד בעייתי. כנראה מה שהם כן יכולים לעשות, בגלל שאין להם מסכורות, אז הם לא צריכים, בגלל שאין להם חוזים
מובטחים. אין להם חוזים גבוהים לשלוח, כן.
אז זה דווקא יכול להיות שהם יכולים לספוג שכר, הם לא חייבים להשוות מזכורות. הם כן נגיד יכולים לקבל חוזה מאוד גבוה, בתמורה לחוזה מאוד נמוך ומלא בחירות, הם סופגים את השכר, ואז אחרי טרייד הזה נכנס לתוקף, אז הם נותנים למקסי את המקס, ואז איכשהו זה טרייד שיכול לקרות, מבחינת החוקים.
כן.
עכשיו השאלה, איזה נכסים, ועם מי, ומה. אולי באמת ברנדון אינגרם.
ברנדון אינגרם זה באמת אופציה מעניינת, כי גם בניגוד לדרוזן יש לו גם קליעה מ3, אבל שוב, זה אותן שאלות של... כמה הוא יכול להסתדר בלי הכדור ביד. ראינו שהוא עושה את זה בניו אורלינס, פשוט לא היה טוב בזה. הוא התקף, הקליעה שלו לא הייתה מספיק יציבה מבחוץ, ומצד שני גם ראינו איך הפליקנס נראים כשהוא כן עם הכדור. וזה באמת, זה מצחיק, הם היו שתי קבוצות שונות שכאילו, זן מוביל אותם ואינגרם מוביל אותם, ושתיהן היו קבוצות טובות.
כן. טוב, בוא תזכיר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
אז בפייסבוק, NBA All Around, בטוויטר, שפיגלר אחד, ובכדור הכתום.
טוב, יאללה, אז תודה שהצטרפת, תודה לכם שהזנתם, אל תשכחו את כל הברקטים שלנו, כולל האנשים שמבואסים כי הפסידו, כי פישלו בברקט, בגלל
דנבר. אנשים כמוני, אנשים כמוני שמאוכזבים מאוד.
זה בסדר, כמעט כולם. הלכו עם דנבר, אז מתאזן אני חושב.
כן, וכמובן אל תשכחו את ספר סוף העונה של סגי ואור, יום חמישי זה היום האחרון לדדליין.
נכון. טוב, אז יאללה, ביי.
להיראות.